אתן מאזינות לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
הכבוד והעונג לארח בבוקר רביעי זה לא אחר מאשר מטאור בשמי העיתונות העברית עקיבא ראול נוביק, שלום.
אני רוצה לומר שהכבוד הוא שלי, אסף, וכן, זאת איננה טעות, לא בוקר חמישי היום, בוקר רביעי, איחדנו כוחות והנה אנחנו כאן.
כי מצבים כאלה, כמו שמדינת ישראל נתונה בהם, דורשים את שילוב הכוחות הזה, את הייחוד הזה.
זמנים קשים מצריכים פעולות קשות, והנה אנחנו כאן.
אני שומע כל מיני אנשים קוראים להידברות, ואני שומע, ואני שואל את עצמי, מי אתם? כל מיני אנונימים בציבור החמורים, אני קורא להידברות. אחי, לא נראה לי שאתה, בעיה דווקא.
אולי משם זה יצמח. אתה ערוך ליום השיבוש הלאומי הגדול מחר?
כן, אני ביקשתי שלא יעבירו לי שיחות ואני אסתגר בבית. אתה, זה משפיע עליך הימים האלה?
אני גר בירושלים, אז זה פחות, עובד ליד הבית. תהיתי מהו יום השיבוש הלאומי, כי היה קודם יום שיבוש, שלא היה לאומי.
כן.
זה בעצם מורשת הממשלה הזאת, כי יש את שר החוסן הלאומי, ויש את שר הביטחון הלאומי כמובן, והנה, מי אמר שאין אחדות איפה שרוצים?
תראה, הימים האלה נותנים לנו את האפשרות לבחון את גבולות המחאה, ולתת סימנים מהי מחאה ראויה ומהי מחאה לא ראויה. ואני מודה, אני, הקיבה שלי לא רגישה, ואני לא מתרגש ממחאות בוטות, ובתנאי שהן מכוונות לכתובת הנכונה. ראיתי המון הזדעזעות ברשת מהגירוש, ההתנתקות של העקירה של השר, שהוא שר הכלכלה, ניר ברקת, ממסעדה בחיפה. תחקירן, העיתונאי החוקר של המערכת, נדב רוזנצוויג, בדק ומצא שמדובר בסינטבר בחיפה.
כשנגיד, הגיעו אליו מוחים עם דגלים לתוך מסעדה שבה הוא ישב באיזו פגישה, צעקו לו את ההמנון בושה, בושה, בושה.
ואף, אתה יודע, הכללה ידועה לגבי פועלה מדומיין של אמו.
כן. והוא קם ונטש מיד. יצא, הבין את האירוע, יצא די בבושת פנים, הייתי אומר, מהמסעדה.
עכשיו, תשמע, אני לא חושב שזה מנומס, נגיד. אוקיי, זה לא מנומס. אני גם לא משתמש בכללות. אבל במסגרת המחאה, מי ישמע? הפריעו לניר ברקת לאכול. להיות חבר ממשלה זה לא רק הכיבודים. זה להיות חלק מהשלטון במדינת ישראל.
אני שומע בין השורות שאתה כמעט בעד.
ולהיות חלק מהשלטון במדינת ישראל, זה לא נגמר כשזה במסעדה. ולכן למחות נגד השלטון זה צעד לגיטימי גם כשהשלטון יושב במסעדה.
השאלה אם זה מה שיביא, תראה. השאלה אם זה מה שיביא באמת אפקט. חבר כנסת הוא בהחלט לשכת פניות ציבור מהלכת. כל הזמן מצלמים אותו כל הזמן, משגעים אותו כל הזמן.
והם גם אומרים לנו, אתם טוענים שאנחנו עובדים רק חודשים בודדים בשנה? אנחנו עובדים גם כשיש פגרה. אז אם אתה עובד גם כשיש פגרה, ואתה עונה לטלפונים מבוקר הדרך, כמו שהם קורמן אומרים, והולכים לפגישות, אז כן, אז אפשר למחות נגדך גם כשאתה בפגרה או במסעדה. בסדר, זה לגיטימי, זה מותר.
אבל זה נקרא עובד? כלומר, בן אדם הולך למסעדה.
אתה אומר, עכשיו שם שלט ואמר, סליחה, שעות הפעילות הן בין 3-6.
תראה, שאלה כמה להיכנס לחיים הפרטיים. ניר ברקת גם אוהב לשבת בלילות שישי במסעדה לא כשרה בירושלים. מה שקוראים אצלנו מסעדת שרצים.
מה זה חשוב שמסעדה היא כשרה או לא כשרה, תגיד? אתם בציבור שלכם, אתם גם כאילו נכנסים לאיזה כשרות? אם היה לו כשרות רק של, לא יודע, של צוהר,
האמת שכן.
או משהו שמצהיר על עצמו ככזה, אתם גם כאילו בחמת זעם, מסעדה לא כשרה.
האמת שכן, אבל תראה, יש שאלה כמה לגיטימי להיכנס לבן אדם לצלחת. והטענה של המוחים אומרת, הוא נכנס לנו לצלחת, אנחנו ניכנס לו, אנחנו נגיד שהוא יושב במסעדה ירושלמית, אנחנו נגיד שהוא מחלל שבת וחלק מקואליציה כזאת. נדמה לי שהמבחן המרכזי, כיוון שהוא באמת נבחר ציבור, זה מבחן האפקטיביות. האם זה אפקטיבי לגרש...
האם המחאה מצליחה או לא? אבל זה כבר מישור אחר.
האם אפקטיבי לגרש אדם ממסעדה? ופה לדעתי כן. הממשלה הקודמת התפרקה כי מפגינים ירדו לחייהם של חברי הממשלה, שיגעו את השכל של ניר אורבך ושל עידית סילמן. היא לא התפרקה באמת על חמץ.
כן.
היא התפרקה על זה שנמאס להם. וזאת מלחמת התשה.
אז מה בעיניי הפגנה... כל זה היה כדי להגיד אבל בעצם, כי בסדר, לא אכפת לי מה יעשו לניר ברקת. מה בעיניי הפגנה שאיננה ממין העניין? אני מקריא מההודעה של המחאה לקראת יום השיבוש הלאומי מחר. על רקע האיום בשינוי פניה של ישראל, תתקיים בשעה 7:00 צעדת מחאה שתצא מקניון איילון אל עבר העיר בני ברק. זו לא הפגנה נגד השלטון, לא נגד נבחרי ציבור, אפילו לא נגד אישי ציבור כלשהם, זו הפגנה נגד חרדים על עצם היותם חרדים. זו הפגנה נגד אורחות חייהם של אנשים, זו מחאה של ישראלים נגד ישראלים, ציבור נגד ציבור, וזה טעות לא רק ברמה הפרקטית, כמו שאתה אומר, יצליח, לא יצליח. זה טעות ברמה האנושית.
זאת לא הפגנה בקריאה לגיוס, לשוויון בנטל, על העניין הספציפי הזה?
זאת אומרת, אנחנו מוכרים עליהם שהם לא מתגייסים?
אני חושב, כי זה נדמה לי מאבק המילואימניקים, שבאים לבני ברק ואומרים... חלס עם העניין הזה, צריך שיתגייסו גם בבני
מרק. אז לך תפגין נגד נבחרי הציבור שלהם על זה שלא מגייסים אותם. מה אני מוכן לקבל? ללכת להפגין אנשים רק בגלל היותם, אנשים שבחרו באורח חיים מסוים, זה it's not done, כמו שאומרים הגויים.
אני נוטה להסכים איתך, ולא בגלל מבחן האפקטיביות. זה לא שכשיבואו מחר בשבע בערב המפגינים, פתאום יגידו להם, למה לא אמרתם? גיוס אתם אומרים? זה לא שיהיה פתאום גל גיוס אדיר בבני ברק, זה מהלך הרסני בינינו. וזה לא שהמצב הפנים חברתי בישראל כל כך טוב, עד כדי כך שיש לנו פריבילגיות כאלה. ראיתי אבל גם שדמויות מרכזיות מאוד במחאה יוצאות נגד זה. אלון לגרין למשל, שאמרו, זה קצת מגיל אותם.
נכון.
אני חושב גם שזה לא יצליח.
טוב, אנחנו בשעתיים עמוסות לפנינו, נתחיל כבר דווקא בתשע, בפתח השעה הבאה יהיה לנו חבר כנסת דני דנון, איש הליכוד. בשעה הזו אנחנו נדבר, עם הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ, המכונה גם דני. ועם שאול מרידור, מי שהיה ראש אגף התקציבים במשרד האוצר.
המכונה גם שאול.
נכון.
יש לנו שאול בכל שעה לדעתי.
יש לנו שאול ודני בכל שעה.
חייבים איזה דוד.
יש לנו שאול מרידור, שאול אמסטרדמסקי, דני חלוץ ודני דנון.
מדהים. איזה שידור ציבורי.
מטורף.
לא מקפחים אף אחד.
מה עוד על הפרק?
תהיה לנו בסוף השעה הבאה השמעת בכורה של שיר חדש של לבנת בן חמו, חברתנו. זה עומר בן רובי יביא.
איך אתה יודע? אני מעולם, עומר בן רובי מעולם לא התקן אותי מה הולך להיות בפינתו של עומר בן רובי לפני שהוא השמיע את השיר.
מה זה? פארם טו טייבל ממש. הדברים, חומרי הגלם כמו שהם.
וכמובן, אם כבר שנינו פה, אז אנחנו נכין את המאזינים לקראת אירוויזיון 2023 בליברפול ועוד פחות מחודשיים. כל השירים כבר נחשפו, נעשה היכרות עם ה...
אין תירוצים.
נעשה היכרות עם המתחרים החזקים שיש השנה מי מתמודד מול נועה קירל שלנו. ולשם כך גייסנו... את אחד ממומחי האירוויזיונים הגדולים בארץ, אם לא הגדול שבהם, העורך והבמאי הראשי של אירוויזיון 2019.
והאם הביצוע של חנן יבל, דודי אמסלם וקובי פרץ היה מביא לנו את הדוזבועה?
אנחנו נשמיע את הביצוע הזה. נשמיע את הביצוע הזה בהמשך המשדר. איתמר דרוקמן וגל יוזביץ', נכון? יוזביץ'? ממש ככה?
הם אורחים. סרוסי יוזביץ', כן.
הם עורכים את המשדר הזה, נטף רוזנסברג מפיק, חיים זקן ואמיר שמואל לביצוע טכני. אני מאפשר לך לפנות לזאב קם.
תודה לך ידידי, בוקר טוב לכתבנו בכנסת זאב קם.
שלום לכם, בוקר טוב.
מה קורה הבוקר?
המשך של מה שקרה בלילה, למעשה, כי שעות ארוכות של דיון והצגת הסתייגויות של האופוזיציה, שהגישה מעל 5,000 כאלו כדי לעכב את האישור של החוק הראשון ברפורמה המשפטית שעוסק בוועדה למינוי שופטים. זה נקטע באמצע הלילה כאשר יושב ראש הוועדה שמחה רוטמן משתמש בנועל שהוא לא שגרתי, אבל הוא כן קיבל גיבוי מהייעוץ המשפטי של הכנסת שמאפשר להצביע באופן יותר מועט, נקרא לזה ככה, על ההסתייגויות, בטח שמדובר במספרים מהסוג הזה של אלפי הסתייגויות, שחלקן הגדול גם לא הסתייגויות עם תוכן ענייניות, אלא יותר נועדו לעכב וככה למנוע את האישור של החוק הזה. ברגע שהוא מודיע על הנועל הזה שהוא מתחיל ליישם אותו, מודיעה האופוזיציה מהכיוון שלה, אנחנו לא נהיה פה, ולמעשה נוטשת את חדר הוועדה, זה קורה לקראת 4 לפנות בוקר. בשלב הזה מודיע רוטמן, אוקיי, אני מכבד, לא נצביע בלעדיכם, וההצבעה למעשה תחודש בלי ההנמקות, בלי ההצגה של ההסתייגויות, החל שוב מהשעה 10, מתוך רצון לסיים את כל הדבר הזה מתישהו היום, כי אני מזכיר לכם, שבוע הבא רוצים להביא את זה למליאה, לאישור סופי בקריאה שנייה ושלישית, ולכן כל הפרוצדורה הפנימית בתוך הוועדה צריכה להסתיים מתישהו היום, גג לפנות בוקר של מחר.
למה בעצם היום? מניין חיפזון?
תראה, אתה צריך אחרי זה להדפיס את הנוסח המדויק, את כל ההסתייגויות שאושרו או לא אושרו.
כבר שמענו שיש בעיה עם המדפסות בכל נוגע נבחרי הציבור.
לך אתה תדפיס 5,400 הסתייגויות, נראה אותך עושה את זה עם מדפסת ביתית.
צריך להדפיס לכל חק את כל ה-5,400?
לכל חק במליאה, כן. יש פה 120 פלוס עותקים נוספים. זה גם עניין של ניסוחים כמובן אחרי זה, של המחלקה המשפטית של הוועדה. יש הרבה פרוצדורה בשלב שבין אישור הוועדה להגשה למליאה, והדבר הזה גם דורש את הצגה לפני זה, ולכן כל הדבר צריך להסתיים השבוע. אני מזכיר לכם שבשבוע הבא זה אירוע בשביל עצמו, זה אירוע של בין יומיים לשלושה במליאה, רק על החוק הזה, עם כמות ההסתייגויות הזו, עם זמן הדיבור שינתן לכל הסיעות השונות, בעיקר מהאופוזיציה, זה אירוע שבפני עצמו יימשך בין יומיים לשלושה, ולכן אתה לא רוצה את האירוע של הוועדה לגרור לתוך השבוע הבא, כי שבוע הבא הולך להיות שבוע, איך נאמר את זה? לא רואים הרבה כמותו. גם החוק הזה של הרפורמה, גם תקציב שמגיע בקריאה ראשונה, ואולי ספיחים שלא הספיקו לסיים אותם השבוע במסגרת החמץ, או נושא הנבצרות של ראש הממשלה. בקיצור, את הוועדה לא רוצים לגרור לתוך השבוע הבא.
תודה, זאב.
בשורות טובות.
רב אלוף במילואים דני חלוץ, הרמטכ"ל לשעבר, שלום.
בוקר טוב, לעקיבא ולאסף.
מה שלומך, הכל בסדר, התעוררת כבר? אתה נשמע קצת מנומנמי.
אני מקשיב לתוכנית ואני מתנמנם.
קרו את זה לפרומו, בסדר?
וואו, תודה לך.
הוא בא מפרגן.
הכל בסדר, אני רק מפרגן לכם.
אמרת בימים האחרונים שאם יעברו החוקים, הרפורמה המשפטית, מתישהו מבחינתך לגיטימי לא לבוא למילואים כחלק מהמחאה, מה הנקודה המדויקת? כשכל החוקים יעברו, כשתשונה הוועדה לבחירת שופטים, כלומר זה בשבוע הבא או מתישהו בעתיד?
האמת שזה אינדיבידואלי, בראש וראשונה. אין פה קולקטיב. זה אחד. שתיים, עניין הפרשנות, באמת הוא לא כך חשוב אם זה עכשיו, עוד שבוע, או עוד יומיים. מן הטעם הפשוט, זה תהליך שאנחנו רואים אותו, לא צריך להידרס על ידי כל הרכבת, מספיק על ידי הקטר הראשון, על מנת להבין שאתה נדרס. ויש פה מסע שרץ בריצת אמוק, לעשות את הדבר הראשון, והוא הוועדה למינוי שופטים, היא חזות הכל.
לא, בסדר, דני, אתה נגד, הבנו, אתה נגד התוכנית, זה בסדר גמור. עקיבא שואל אותך לגבי השאלה, מתי מילואים ניק רשאי להגיד, אני לא בא?
קודם כל הוא רשאי להגיד זה בכל עת, גם אם אין חקיקות ואין ממשלה כזו או ממשלה אחרת. ההתנדבות היא דבר מאוד אישי. אתה לא יכול
מדינת
לכפות.
ישראל לא סומכת על מערך, לא בונה על מערך המילואים שעומד לרשותה כשהיא צריכה אותו?
מדינת ישראל הדמוקרטית ממש בונה על מערך המילואים שהיא צריכה אותו. מדינת ישראל שאיננה דמוקרטית, בספק אם יכולה לבנות על מערך מילואים כזה, בטח יהיו כמה, אבל חלק לא יהיו, והיא לא יכולה לסמוך על מערך מילואים בדיקטטורה. עכשיו הפרשנות...
לא, אבל רגע, אבל לא, אבל שאל אותך עקיבא על הנקודה. אתה אומר ברגע...
אני לא יודע להגדיר נקודה
לא,
כזו.
לא, אז אני אשאל אותך, ברגע שהכנסת מעבירה בקריאה שנייה ושלישית את שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים, בנוסח העכשווי, הנוכחי, ממנים שני שופטים ברוב של ברוב האוטומטי הרגיל של הקואליציה, ואז בהסכמה. זה בעיניך הנקודה שבה אתה אומר, מדינת ישראל היא כבר לא דמוקרטיה, אל תבואו למילואים?
אני לא קורא לאף אחד לא לבוא. בעיניי, אתה שאלת בעיניי, אם אני הייתי צריך לקבל את ההחלטה, סביר שזאת הייתה הנקודה.
אתה יכול...
אבל זה לא... אני לא קורא... בוא, אנחנו צריכים לשים את הדברים במקומם. הקריאה איננה קריאה לקולקטיב, לקום ולעזוב. הקריאה היא לכל אחד ואחד להחליט את ההחלטה הזו בזכות עצמו. המכנה המשותף הוא ההבנה איפה חצינו את הקו. מי נותן את ההסבר על חציית הקו? מומחים משפטיים. זה לא נעשה...
אבל אתה אומר, אתה היית מפסיק לבוא למילואים ברגע שההצעה הזו עוברת בקריאה שנייה ושלישית.
אם הייתי מרגיש שמדינת ישראל עשתה את הצעד הנוסף שמעביר אותנו ממצב...
לא, ומבחינתך, ההצעה הזאת שעוברת בכנסת...
כן, מבחינתי אתה רוצה תשובה? כן. מבחינתי... אם מעבירים את האחריות למינוי שופטים במדינת ישראל לידי קואליציה, לידי קואליציה, שיכולה להתעלם מכל המומחים האחרים שיושבים בוועדה הזו, שופטים ואחרים, אז אני חושב שזה, וזה בדיוק הנקודה שבה מתחילים לשנות את הדפוס השלטוני בישראל.
והיית מנעמי לבוא למינויים בנקודה הזאת?
תראה, הלוואי והייתי עוד במעמד של משרת מילואים, זה אומר שהייתי בגילכם, אז זה היה טוב, אבל אני לא שם. אתה שואל אותי שאלה תיאורטית, ואני אתן תשובה תיאורטית, כי פרקטית אני לא צריך להביא אותה לידי מימוש.
אבל זאת שאלה מעשית, כי הצבא, לפי בכירים בו, נקרא מבפנים. יש פה איום גם של אנשי קבע.
מה זה הצבא נקרא מבפנים? אל מי באים בטענה? אל הצבא?
לא, אבל יש פה...
אני ממש... אני ממש תמה, אתה יודע, התהפכו פה היוצרות.
אתה עמדת בראש הצבא בפעם הקודמת, דני חלוץ, כשהוא נקרא מבפנים בהתנתקות, ואתה נלחמת בעוז בהתנתקות, ואמרת, זה יהיה ממש...
אנחנו חוזרים לדוגמה כל כך לא רלוונטית, באמת לא רלוונטית, תסלח לי, עם כל הכבוד, אין דמיון בין ההתנתקות לבין הסיטואציה, ההתנתקות לא עסקה בשינוי המשטר במדינת ישראל, ההתנתקות עסקה באזרחים נאמנים של מדינת ישראל שנשלחו לרצועת עזה לגור בה, הם גרו בה, בשלב מסוים החליטו החלטה מדינית להוציא. אז אני מבין את הקושי, את הכאב, אבל זה לא דומה בכלל.
אבל מי שסירבו לשרת בהתנתקות, ראו בזה פשע גדול? לא אין, פחות ממה שאתה רואה סירוב, עכשיו.
אין פה סירוב. תפסיקו עם המילה סירוב, אף אחד לא סירב לכלום. אתמול בלילה הסרבנים האלה תקפו בסוריה. לפי דיווח של מקורות זרים. זה הסרבנים. אז תפסיקו לקרוא לזה סירוב. הם בסופו של דבר מתנדבים, זכותם האזרחית. הם קודם כל אזרחי מדינת ישראל.
תגיד, מה צריך לעשות הרמטכ"ל?
הרמטכ"ל צריך ללכת למי שמפקד מעליו, מי שמטפל מעליו, זה שר הביטחון, ושר הביטחון צריך ללכת לראש הממשלה. בוא, כולם הולכים כל הזמן. העובדות ידועות, ובבקשה...
ללכת, הרמטכ"ל צריך ללכת למי שנמצא מעליו, כלומר שר הביטחון, ולהגיד לו מה?
ולהגיד לו שיתאר לו את המצב, ולאשורו, אני לא בקיא בכל פרטי הפרטים של המצב. אני רוצה לומר דבר אחד.
לא, ולהגיד לו מה? צריך...
להגיד לו הצבא מאבד מקשירותו המבצעית. זה בגדול. בלי, אני לא נכנס לפרטים, כי אין לי פרטים.
לא, מאבד מקשירותו ולכן מה? תשנו את הרפורמה?
ולכן תעשו את מה שצריך. תראה, הרמטכ"ל לא יכול להגיד לו, תשנו את הרפורמה. אני מבין שמי שנבחר להיות ראש ממשלה, יודע להסיק מסקנה מסדר ראשון, הנגזרת המיידית של האמירה. אז שיחליט לבד. תראה, מגלגלים את הבעיה לפתחו של הצבא. הבעיה היא לא פתחו של הצבא, הבעיה לפתחם של המנהיגים הפוליטיים של מדינת ישראל. הם אלה שצריכים להיות המבוגר האחראי, ולא הצבא. רוצים שכל חייל וחייל יחליט אם הוא יבוא או לא יבוא, כי מה? כי זה יתפרש בעיניכם או בעיני מישהו אחר כסרבנות, מילה שלא מתארת את המציאות בכלל. יש ראש ממשלה, יש ממשלה, הם גיבורים גדולים, אז בבקשה, שיחליטו את ההחלטות שלהם.
איך צריכה להיראות בעיניך המשך המחאה? היה ובשבוע הבא באמת יעברו החוקים. מה הצעדים הבאים?
מגבירים. עוד ועוד 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 ועוד.
כי אומרים שאנחנו על סף ממש קרע, אז מה הכוונה להגביר? להגביר לאן?
אנחנו לא על סף קרע, אנחנו כבר בקרע. ואני מציע שנראה את הדברים כהווייתם. המושג קרע, על סף קרע, כל מיני דקויות והתפלפלויות מילוליות לא משרתים את המטרה.
צודק, אז בלי התפלפלויות, מה צריך לעשות כדי לעצור את זה?
צריך לשבת. בדרך כלל הציעו רעיון מאוד, מאוד יצירתי. לעצור את החקיקה, לשבת בוועדה שמורכבת מכל מרכיבי המערכת הפוליטית הישראלית ומומחים. אני מציע שזה מומחים בלבד, שימונו על ידי המערכת הפוליטית, זה בסדר. ישבו, ידונו, ויוציאו איזה דבר מתחת ידיהם שמקובל על כל הצדדים. ובזה בא לציון גואל.
אבל איך נראית המחאה? אמר פה בשעה הקודמת ראש האופוזיציה יאיר לפיד, שאם ממשלה לא תציית לפסיקת בגץ, שיפסול חלקים ברפורמה, לא צריך לציית לממשלה הזאת.
זה נכון, 100%, אני מסכים איתו ב-100%. בלי שתאמנו את הדברים, אמרתי את זה בהזדמנות אחרת. אם הממשלה הזו תגיע להתנגשות משטרית ולא תציית להחלטת בגץ, אם בגץ יחליט כך, דרך בגץ יכול להחליט אחרת, ואז גם אני אכבד את החלטת בגץ.
תגיד, אתה אוהב את המחאה הזאת בבני ברק?
את איזה מחאה?
ביום חמישי הולכת לתת צעדה מקנון איילון לבני ברק, כחלק מיום השיבוש הלאומי, למחות ברחובות כן, בני ברק.
כן.
אתה בעד?
אני בעד, כן.
למחות נגד, נגד הציבור החרדי בבני ברק.
זה למחות נגד המציאות. עם הציבור החרדי בבני ברק, לא נגד הציבור, אין לנו שום דבר אישי נגד אף אחד. מי שמשתמט כל השנים, ואחרי זה צועק שומו שמיים לאלה שלא רוצים לעשות מילואים, אז אני חושב שדי, מספיק
לא, מי שמשתמט זה אומר, אז אתה כן הולך למחות נגד החרדים בבני ברק.
בוודאי, אני אמרתי. הם משתמטים באופן מתמיד, באופן מתמיד, לוקחים יותר מאשר חלקם, בתוצר הלאומי הגלמי, הגולמי, כי הם לא משתתפים בכלכלה כמו שצריך וכמו שאפשר. יש הרבה סיבות.
אתה חושב שזה יהיה אפקטיבי, או שזאת בעצם מחאה על מצב קיים בלי איזו תקווה או מחשבה מה ישנה אותו?
שאלת האפקטיביות, אתה יודע, היא שאלה שרק בדיעבד אפשר לבחון אותה. אני לא יודע אם זה יהיה אפקטיבי, אבל זו מחאה, זו הפגנה כנגד אבלה. שמתחוללת כאן, שבו 16% מהאוכלוסייה פטורים מחובות שיתרת האוכלוסייה היהודית מחויבת להם. בלתי מתקבל על הדעת, זה הכל.
אוקיי.
מה לא ברור בזה? מה נראה בזה תמוע?
מה נראה תמוע? כן, מחאה של ציבור נגד ציבור, מחאה של אדם נגד אורחות חייו של אדם אחר. אתה מוכרה נגד אדם כי הוא חרדי, ולא מבדיל שם בין נשים גברים, אנשים עובדים, אנשים לא עובדים. הלכת לבני ברק לעשות מחאה נגד האנשים שגרים בבני ברק.
אנחנו עושים מחאה נגד המקום שמזוהה כמרכז, מרכז, היישוב החרדי במדינת ישראל. יש שם בירושלים כמובן אקוויוולנט.
זה נשמע שהיא קצת התייאשתם.
אני לא מבין, אני לא מבין, אני לא מבין את ההערה ואת הטרוניה ואת הפליאה. מה פה מפליא? שנים אנחנו מדברים על זה כולם. אז פה עכשיו אנחנו מתפלים. עכשיו כשהזעם של הציבור הליברלי יוצא החוצה, פתאום מתפלים.
לא, אין בעיה. אתה יכול ללכת להפגין נגד נבחרי הציבור החרדים? אתה לא צריך להפגין נגד האדם החרדי הבודד?
אנחנו מפגינים דרך. מה לעשות שגפני גר בליבת בני ברק, שיעבור לפריפריה?
לא, בסדר. אז אתה אומר שאתה הולך להפגין נגד הבית של גפני, זה כבר משהו אחר. לא,
הפגנת שוויון בנטל. הפגנת שוויון בנטל גם הייתה באום אל-פחם.
טוב, מיצינו. רב אלוף במילואים דני חלוץ, רמטכ"ל צה"ל לשעבר. תודה רבה.
תודה לכם, בהצלחה לכם.
בוקר טוב. גילי כהן, כתבתנו המדינית, שלום.
שלום, שלום.
מה קורה ביחסים שבין ישראל לבין ארצות הברית?
זה פשוט כל פעם מתנפץ ומתעמת על נושא אחר. עכשיו על הפרק סוגיית חוק ביטול ההתנתקות. שמענו אתמול את הדברים של דובר, סגן דובר מחלקת המדינה, שהגדיר את זה כפרובוקציה, והנה הלילה, צעד חריג ביותר, שגריר ישראל בארצות הברית, מייק הרצוג, נקרא למשרד החוץ האמריקני, לפגוש את סגנית שר החוץ האמריקני, ונדי שרמן, והיא מעבירה לו את המסר שההחלטה הזו על ביטול החוק, זו החלטה הרסנית, שיש לה אספקטים בעייתיים, שהיא מנוגדת להחלטות והתחייבויות קודמות של ישראל, הממשל האמריקני, אגב, גם בעבר, כלומר גם סביב תהליך ההתנתקות ב-2005, וגם של הממשלה הנוכחית. שזה אולי מעלה אפילו את חמתם של האמריקנים יותר, כי ישראל בסופו של דבר התחייבה בחודש פברואר, וחזרה להתחייבות הזו רק השבוע, באותה פסגה בשארם א-שייח, ורק לפני חודש באותה פסגה בעקבה, שהיא אומרת, אנחנו לא נרחיב את ההתנחלויות, ונקפיא למשך 4 חודשים את ההתנחלויות, ולא נכשיר מאחזים נוספים במשך חצי שנה. והלכה למעשה בארצות הברית חוששים שביטול חוק ההתנתקות זה פתח להתיישבות מחודשת בכל מיני יישובים.
זה פתח, אבל זו תשתית ל... אבל לא הוכשרה ההתיישבות, כי אין כרגע יהודים בצפון השומרון, פשוט בוטל האיסור על יהודים להתקרב לשם.
על שהייה בשטח. כן. אבל אני מניחה שגם אמירות כמו של השרה אורית סטרוק מתורגמות לאנגלית. וכשמתרגמים לאנגלית את תפקידה של השרה אורית סטרוק, אז זה נשמע קצת אחרת כשהיא אומרת שזה בו יבוא.
המשימות הלאומיות, כן.
בדיוק.
הם לא מבינים שסתם ממציאים פה תפקידי שרים כדי לרצות את כולם.
לא, הם דווקא כן מבינים, הם פשוט קצת, אני חושבת, למודי המנטליות הישראלית של החצי קריצה הזו של יהיה בסדר, ונדמה לי שקצת עלה להם הסעיף, אם אפשר להשתמש בהגעה לא דיפלומטית הזו. כי זה שורה של חיכוכים בעת האחרונה, ותוסיפו לזה את הדברים של סמוטריץ' ואת המדיניות הישראלית באופן כללי, ובמילא את הרגישות לקראת רמדאן, שגם אגב עלתה בשיחה הזאת בין שרמן למייק הרצוג. והאמריקנים אומרים לישראל, כאילו די, כמה אפשר?
אנחנו לא יודעים מה הוא ענה לה?
אנחנו לא יודעים מה הוא ענה לה, ואנחנו גם לא קיבלנו שום התייחסות כרגע, לא ממשרד החוץ, ולא ממשרד ראש הממשלה, ולא מהשגרירות בוושינגטון, לגבי הצעד הזה שהוא צעד חריג. אגב, כמה שגרירים של ישראל בעולם זומנו בימים האחרונים למשרדי החוץ במדינות שהם מוצבים, גם השגריר שמוצב בירדן, זומן לשיחה בעקבות הדברים של סמוטריץ'. זה מצב די מוזר, כי אתה יודע, אפילו ההבהרות שישראל נאלצה לספק בעקבות הדברים של סמוטריץ', אני לא זוכרת שישראל נאלצה לחזור ולהדגיש שהיא עומדת בהסכמים קודמים שלה, okay. כמו הסכם השלום משנת 94 עם ירדן, ולשלוח גורמי ביטחון לסבב שיחות הרגעה מרתוניות עם גורמים בירדן ובמצרים, okay. כדי שזה לא יפגע ביחסים הרגישים הביטחוניים, כשאנחנו ערב רמדאן, okay. ליטרלי, כאילו מחר מתחיל רמדאן.
גילי כהן, כרצנו המדיני, תודה רבה.
תודה חבר.
שאול מרידור, לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר, שלום.
בוקר טוב.
מה שלומך?
ברמה אישית, סבבה.
וזהו? שם אתה עוצר?
מה עם הרמה הלאומית?
כן. שאני כמו הרבה מאוד אנשים, מאוד מוטרד, חרד לגורל המדינה הזאת. זהו, עושה מה שאפשר.
תסביר לנו בקובעך, כראש אגף התקציבים באוצר עד 2020, שמענו אתמול תחזית מאוד מאוד קשה של בחירי המשרד לגבי הפסד אובדן הכנסות של מאות מיליארדים אם הרפורמה תעבור. אולי אנא תסביר לנו להדיוטות איך יראה ההפסד הזה.
אני חושב שהדבר שצריך להבין ונורא קשה אולי לקלוט אותו בשלב הזה, זה שהמילים הגדולות האלה והמאות מיליארדים זה דברים שרובנו לא מצליחים לתפוס, אבל המשמעות של הדבר הזה היא על כל משפחה בישראל. בסוף כל משפחה, דרך אגב, כבר התחילה לשלם את המחיר. שער הדולר היום גבוה ביותר מ-10% משער הדולר לפני תחילת המהלך שההפיכה של הממשלה התחילה לעשות. זה אומר שלמשל, הדלק יכול להיות משהו כמו 5% פחות, זה אומר שכל מי שרוצה לעשות חופשה לא בארץ יעלה לו 10% יותר, זה אומר שכל המוצרים שאנחנו קונים בסופר יעלו, הריבית שבנק ישראל מעלה עולה יותר, ולכן המשכנתאות של כולנו תעלנה יותר, כל הדברים האלה משפיעים על כל אחת מהמשפחות, ולצערי אני אומר, אנחנו בקצה קצהו של הקרחון, זה מה שניסו אתמול לזעוק אנשים המומחים במשרד האוצר, אני אגיד לכם את האמת, יותר מטריד אותי התשובה של שר האוצר ממה שהם אמרו, כי את מה שהם אמרו ידעתי.
מה הטריד לך בתשובה של שר האוצר?
תראו, זה מתחבר גם קצת לדיווח של גילי כהן כמה דקות קודם. זו ממשלה שבורחת מבשורה. אין לי הסבר אחר. היא לא מוכנה להסתכל למציאות. הם עוצמים עיניים ושמים
גל. לא, אבל איפה ראית את זה בתשובה של שר
האוצר? שר האוצר אמר, לא, יש הזדמנויות, הכלכלה חזקה והרפורמה תחזק את הכלכלה יותר. אלה דברי הבל. אני אגיד יותר מזה, הם שקרים. אין מומחים כלכליים שאומרים את הדבר הזה. פשוט אין.
לא, אבל אומר שר האוצר דבר כזה, ככלכלה זה הרבה עניין של פסיכולוגיה והרבה עניין של ציפיות. אם יש כאן אליטה כלכלית שמודיעה שהאירוע הזה יפגע בכלכלה והם מוצאים את הכסף, הרי שברור שזה יפגע בכלכלה והם מוצאים את הכסף. אם אותם הייטקיסטים, אנשים אחרים, אנשים עשירים, היו משאירים פה את הכסף ואומרים הכל בסדר, אז האירוע הזה של הרפורמה המשפטית לא היה פוגע בכלכלה כשלעצמו.
אסף, יש בכלכלה גם עניין של ציפיות, אבל אפלה ופלה, יש גם מציאות. אי אפשר לעבוד על כל האנשים כל הזמן, וזה מה שהממשלה הזאת מנסה לעשות. המהלך הזה במחקרים, אתם יודעים, אני מצטער להגיד, זו מילה שאסור להגיד, אקדמיים, אנשים שעשו, שלמחייתם מצטיינים בלחקור דברים כאלה, אמרו בצורה חדה, כל המחקרים האלה, ככל שמשטר העצמאות, למשל, שמערכת המשפט שלו, ועוד כל מיני סממנים דמוקרטיים, נחלש, ככה צמיחה במשטר הזה נחלשת.
אבל תסביר רגע, שאול, מה כרגע פוגע בכלכלה? מה כרגע בחודשיים האלה העלה את שער הדולר ב10%?
יש הרבה מאוד משקיעים בינלאומיים שמסתכלים על מה שקורה במדינת ישראל, ואומרים, אנחנו לא ניכנס לסיכון של ממשלה שאין לה מעצורים, של מערכת שאיבדה איזונים ובלמים. תבינו, כשמשקיע מגיע להשקיע במדינה, הוא שואל את עצמו, לא איך הולך ביום יום, כל סבבה. איך גילי אמרה, אנחנו קורצים, יהיה בסדר, הכל בסדר. לא, הוא שואל את עצמו מה יקרה באירוע קטסטרופלי, כשאני פתאום צריך להוציא את הכסף, שפתאום החברה שלי נקלעת לקשיים, שפתאום איזה רגולטור נטפל אליה, שפתאום כל מיני דברים, זה מה שהוא שואל את עצמו. ואם הוא לא מאמין, למשל, שיש פה מערכת משפט שתגן עליו, שתעשה משפט צדק, הוא יכול להיות צודק והוא יכול להיות מורשע, זה לא משנה, אבל המשפט הוא חף משיקולים אחרים לדוגמה. או שהשלטון פה יש עליו חסמים או רסלים, כמו יועצים משפטיים, כמו מערכת משפט, כמו שירות ציבורי חזק. הוא אומר לעצמו, הבנתי, אני מדפדף לה, יש לי עוד 20 השקעות בדרך.
אבל צודק בצלאל סמוטריץ' שהדיון הוא עדיין חצי תיאורטי. ומה יקרה, שאני מעיין בפוסט הקצר יחסית אליו של סמוטריץ', הוא אומר, מה יקרה אם נאזן את הרפורמה, נוריד ממנה חצי, שלושת רבעי, הרי ההפגנות יימשכו ויגידו שאנחנו דיקטטורה, ואז אנחנו גם לא נהיה דיקטטורה, אבל אז מי שטוענים מתוכנו שישראל היא דיקטטורה, אולי הפגיעה היא אשמתם.
עקיבא, האנשים ש... עוד פעם, אני הרגע מפריד בין הנחאה לבין האנשים הכלכליים, בפרט בתוך משרד האוצר, שמטעים ואומרים את הנזקים. הדברים האלה וכלכלה בכלל זה תחזיות. אף אחד לא יודע מה יקרה מחר. אף אחד פה לא נביא, והנבואה לפחות בעת הזו לא ניתנה לאנשים מאוד חכמים. אז בואו נמנע מלנבא. אבל מדינה מנהלת סיכונים. מדינה לא עושה מה שבא לה. היא מנהלת סיכונים של כולנו. היא קיבלה מהציבור אמון לנהל את ענייננו ולנהל בשבילנו סיכונים. מה שאומרים כל המומחים, זה שהסיכונים שאנחנו לוקחים פה הם לא סבירים, ואת העלות של זה כל משפחה תשלם. עכשיו, אני לא מוכן לקבל את הטיעון של מי שמטריע בפני סכנה בפתח, הוא בעצם הבעיה. זה, אתם יודעים, זה ממש כמו להאשים את הרכב שלך שמצפצף, רגע לפני שאתה מתנגש ברכב לפניך. תוריד את העיניים מה-SMS ותסתכל קדימה, הוא לא יצפצף.
תגיד, שאול מרידור, רגע, אני טיפה רגע מרחיק אותך מהתפקיד לתפקיד, תפקיד שבו אתה מתמחה, וזה כלכלה, ואתה כאמור ראש אגף תקציבים. אני רגע, תכנס רגע לראש של בצלאל סמוטריץ'. אוקיי? הוא פוליטיקאי, נבחר ציבור, מנהיג ציבור, ציבור שבמשך שנים, מנהיגיו הבטיחו לו שינויים במערכת המשפט. בצלאל סמוטריץ' מגיע לעמדת השפעה חזקה מאוד, ובמקביל הוא גם מכהן כשר האוצר. האם לא יכול להגיד בצלאל סמוטריץ', כן, אני מבין, הוא לא אומר את זה ככה, אבל נניח תהיה פגיעה מסוימת בכלכלה. אני, חשוב לי לא פחות מנזקים מסוימים לכלכלה, חשוב לי להעביר את האירוע הזה שאני רואה בו חיזוק הדמוקרטיה?
קודם כל, כל שר, כל נבחר ציבור, נבחר כדי ליישם מדיניות, וזה ממש בסדר. אבל זה לא מה שנעשה פה. ואני דווקא כן חוזר לתפקיד הקודם, אני ראיתי מאות רפורמות, גם גדולות, שנעשות על ידי ממשלות, חלקן כלכליות וחלקן אחרות, וזה ממש בסדר לרצות לשנות את המערכות בהתאם לאידיאולוגיה שאתה מביא איתך, בין אם זה מערכת משפט או כל מערכת אחרת. אחד, יש דרך לעשות דברים. באופן ברור ובוטה, אין פה ניסיון להתייעץ עם מומחים, להביא עמדות, לשמוע, לתקן, פשוט אין. זה לא קיים.
הדבר השני, כלומר, אפשר היה להעביר את הרפורמה הזו מבלי לפגוע בכלכלה?
לא, את זו לא. אפשר היה להביא רפורמה במערכת המשפט, כשמסבירים מה הבעיה.
לא, בסדר, אבל אז זו לא הייתה הרפורמה ששר האוצר, יושב-ראש התיונתתי, היה רוצה להעביר.
כן, אומר הבטחתי.
אתה יודע, אנחנו, אבל בסוף הוא אמור לתקן בעיה. תגיד מה הבעיה, תיקח חבורת מומחים מכל הצדדים, תושב אותם בחדר, דרך אגב, אני מסכים. הטיימליין, הלוח הזמנים המדומיין הזה של שר המשפטים, שחייב הכל ייגמר, שהדברים חייבים לפני פסח, לא יכול לקרות בדרך שבה אני הייתי מציע לעשות דברים. אבל אני אומר אותם,
הייתי... הם פוליטיקאים ותיקים, ואגב, המומחה, יש שני מומחים לנושא הזה, גם יריב לוין וגם שמחה רוטמן, שני אנשים שנוסקים באירועים האלה, שלושה עשורים לפחות.
שמחה רוטמן לא היה פוליטיקאי עד לאחרונה, קשה להגיד שהוא...
לא היה חרוך.
לא, לא. זה היה.
רון, הוא עסק ברפורמות כאלה.
יש לך פוליטיקאי ותיק ואדם, איש מקצוע, זה איש מקצוע במשפטן שעסק בנושאים האלה שלושה עשורים.
בואו נשבור את המדינה כדי לעשות הכל מהר. תראו, אני לא מקבל את הטיעון הזה, אבל אני רוצה להגיד משהו אחר. אני ראיתי מאות רפורמות, חלקן דרמטיות, בסדר? בחיים לא ראיתי. הפיכה שלוקחת את כל המומחים, כולם, הכלכליים, הביטחוניים, המשפטיים, אני לא מכיר אף אחד שיש, ששמו הולך לפניו בארץ, בעולם, שלא אומר חברים, אתם מדרדרים אותנו לתאום, תעצרו רגע. עכשיו, אני לא, אתם יודעים, יש פה ממשלה שנבחרה ברוב דמוקרטי וזכותה למשול, נקודה. אין לזה שאלה. השאלה, מה עושים כשרוצים לשנות כללי משחק בצורה כל כך ברורה ובוטה, אני חושב שזו לא הדרך, ואני גם חושב שהם בחרו משהו שיביא את כולנו למקום, שהמדינה הזאת לא תהיה לא דבר. עכשיו תראו, אני אומר את זה בכנות, אני חושב שהם עשו טעות קשה, אני חושב שאין להם שום סיכוי להעביר את זה כמו שזה, אני חושב שהציבור הישראלי יתעורר ומראה לממשלה מהם גבולות הגזרה שהוא מוכן שהיא תעשה או תתעסק בחיים שלו, אבל הדרך והחודשיים האחרונים ואלה שעוד יבואו, גובים מאיתנו מחיר כבד גם כלכלי, וגם חברתי שיהיה מאוד קשה.
אבל אתה אומר שכל המומחים אומרים שאנחנו דוהרים לתהום, אבל יש סקאלה של אזהרות. יש מומחים שאומרים, כמוך, בדרך אחרת, זה יהיה קצת פחות. זמננו לצערנו תכף תם, אבל הטענה אומרת שהכלכלנים שנמצאים בחזית ההתנגדות מתנגדים ערכית לרפורמה קודם כל, ולא כלכלית.
אני חושב שזו טענה לא נכונה, בפרט כי אני לא מכיר כלכלן בעל שם ש... לא אומר את הדברים שאנחנו אומרים. אני לא יודע אם כולם מדברים את המספרים. גם בתוך משרד האוצר היו שני מספרים שונים, וגם הם אמרו שהם לא עומדים את כל הנזקים. Okay. תראו, אני אגיד את זה אחרת. מה בדיוק יהיה הצבע של הקיר שלוקח אותנו למטה, ברעידת האדמה הזאת אני לא יודע להגיד, אבל זה שהבניין הזה בדרך למטה, זה שאנחנו מנפצים פה הרבה מאוד פרות קדושות בחברה הישראלית, כמו שירות המילואים, כמו צבא העם, כמו הסולידריות והכלכלה הישראלית, השם שלנו בעולם בעיני משקיעים ובעיני חברות הדירוג, אני חושב שעל זה אין מחלוקת לצערי.
שאול מרידור, לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר, תודה רבה.
בוקר טוב.
טוב, אנחנו במשדר מיוחד הבוקר, רק נגיד, כאן מלאים במשדר מיוחד עם עקיבא נוביק.
הכנה לקראת המשדר של מחר, כן.
אני יודע שרצית לומר דבר מה על שמחה רוטמן, אבל אני רואה שכבר אין לנו זמן לזה, אז תשמור את התובנה הזאת.
כן.
בפתח השעה הבאה גם נשמיע את הדואט המרגש של חנן יובל וקובי פרץ, בתיווכו של דודי אמסלם, שנתן שם נאמבר.
נתן את כל כולו.
גם ההערה שלך לשמחה רוטמן. דני דנון, חבר הכנסת מהליכוד.
האם האירוויזיון מגיע לישראל בשנה הבאה?
ננתח כאן, יחד עם אחד ממומחי האירוויזיון הגדולים בארץ, אם לא בעולם כולו, את השירים שנבחרו, פרסומות, חדשות ונשוק.
מיד חוזר.
אנחנו במשדר מיוחד כאמור של קאמה ליברמן.
נוכח ההתפתחויות.
נוכח ההתפתחויות עקיבא נוביק איתנו באולפן בירושלים. צריך להגיד, זה, מעולם לא פיצלנו את האולפנים בתוכנית הזאת בין ירושלים לתל אביב, והבוקר, הבוקר הדבר הרע. לנוכח כאמור הנסיבות, צריך להגיד, אנחנו במשדר משולב, כן. ולא רק...
כל הזירות.
כן, אנחנו עם עיניים על שני מוקדים עיקריים, כנסת ישראל, שם החקיקה בענייני הרפורמה נמשכת, וכמובן העיניים כמובן, על כמובן. גרי מודיעין.
מטבע הדברים.
כ-12 שעות אחרי האירוע הדרמטי שם, כשעל בימה אחת נפגשים חנן יובל, קובי פרץ ודודי אמסלם. עד כמה שידוע לנו לא היו נפגעים. ולא נגרם
לפחות
נזק.
לפחות לא בגוף, כן. כל אחד שמע בתוך הצלילים האלה דבר אחר. מה אתה שמעת
את שם? עצמו, את עצמו.
כן.
זה החזיר אותי לילדותי, כשהרגשתי נזוף.
ימים ללא מרגוע. נגיד רק שלקראת האירוע הזה, האירועים שקדמו, חנן יובל אמר שהוא לא רוצה להופיע בכנסת, נוכח גסות הרוח שיש באחרונה במשכן,
זו לא הכנסת שלי, לשיר שם בפני גסי הרוח.
ואז התעורר איזה פולמוס, דודי אמסלם אמר למה מי זה חנן יובל, היה איזשהו ביף עם קובי פרץ, והנה אתמול אחדות מסוימת על הבמה.
עכשיו, האם היית אומר שחנן יובל התקפל? הרי לשיטתו של חנן יובל, כן, לא לשיטתי, לשיטתו של חנן יובל זו כנסת של גסי רוח. אני מניח שלשיטתו של חנן יובל, דודי אמסלם נכלל בתוך גסי הרוח.
וזה לשם שינה יותר מדי את טעמו. שמענו אותו רק השבוע. הייתי אומר שחנן יובל התקפל, וטוב שהתקפל.
טוב שהתקפל.
טוב שהתקפל, כי במצבנו עכשיו, מה שאנחנו צריכים זאת התקפלות רבתי, כי אחרת על היוסטו. טוב עשה חנן יובל שבא וליווה את דודי אמסלם בשירתו. טוב עשה קובי פרץ שהזמין את חנן יובל להופעה. לא טוב עשה דודי אמסלם שלקח את המיקרופון ועשה מה שעשה.
זה אתה כבר לא אומר כמפשר הלאומי שהנחה, אלא כאדם בעל שתי אוזניים.
כפרשן אירוויזיונים, כן.
יפה. טוב, הרבה דברים על הפרק בשעה הזו, נדבר גם על האירוויזיון. שאול אמסטרדמסקי שלנו ינתח כאן את העניינים הכלכליים, ונדבר עם עומר בן רובי, כרגלנו בימי רביעי, אבל קודם ולפני הכל, חבר הכנסת דני דנון, לשעבר שגרירנו באום, איש הליכוד, שלום.
שלום, בוקר טוב לכם ולמאזינים.
מה שלומך?
מצוין.
כמי שכיהן כדיפלומט בכיר בארצות הברית, מה חשבת על שיחת הנזיפה של אזומן שגריר ישראל בוושינגטון?
זה לא פעם ראשונה ולא פעם אחרונה, אבל גם ידידינו בארצות הברית צריכים לכבד את הריבונות שלנו כמדינה עצמאית שמחליטה לבד, וכמו שהם כיבדו את ההחלטה על ההתנתקות לפני 17 שנה, אז גם צריכים לקבל את ההחלטה שקיבלנו לגבי האפשרות לחזור ליישוב אחד בשומרון. לא חוזרים לגוש קטיף, לא חוזרים לעשות מהפכות.
למה רק לאחד? מה עם גנים קדים וסנור?
לדעתי סנור לא נכלל בהצעה הזאת. יכול להיות שבעתיד כן בהצטרף. אבל אני חושב שצריך לקחת את זה בפרופורציות. בסופו של דבר אין פה איזושהי החלטה דרמטית של מדינת ישראל. אבל היום הממשל בוושינגטון הוא ממשל ליברלי.
לא, הם אומרים שהפרנו סיכומים איתם.
אני לא חושב.
שהייתה הבטחה ישראלית.
תראה, אתה בטח מתייחס לסיכומים שיצאו מוועידת עקבה לגבי הקפאת בנייה למספר חודשים. בהחלטה הזאת אין החלטה שמחר בונים את חומש. אולי בעוד מספר שנים זה יקרה, אבל כרגע זה לא קורה. כרגע זה יאפשר ביקור של אנשים במקום.
כן, אבל אתה הרי בעד לבנות את חומש.
אני התנגדתי ליציאה מהיישובים מצפון השומרון. אני הלכתי אפילו לאריק שרון ואמרתי לו, הייתי קרוב אליו מאוד לפני הגירוש. אמרתי לו, למה אתה מתעקש על השומרון? אם אתה יוצא מרצועת עזה, אני מתנגד, אבל החלטת. אבל... והוא רצה לאותת שיהיה עתיד גם להכירת יישובים בשומרון. זו הייתה טעות. לפי דעתי אין שום מניעה שהממשלה תחליט כן לחזור וליישב את היישובים בצפון השומרון.
אתה אומר, יש דברים שכדאי לשלם עליהם מחיר מדיני.
בואו ניקח את זה בפרופורציות. קראו לשגריר, אמרו לו נו נו נו, אני בטוח שזה לא מה שכרגע מעסיק את מחלקת המדינה היום ולילה.
קראו לשגריר סולו נו נו נו, במקביל לא קוראים לנתניהו כדי לעשות לו איזשהו כבוד בוושינגטון. יש פה משבר.
משברון, אם אתה רוצה לקרוא לזה, זה לא משבר. בפועל לראש הממשלה דיבר עם ביידן במשך חצי שעה לפני מספר ימים. השיתוף הפעולה הביטחוני...
ושמע מנו דברים לא קלים. נדמה לי שבהקשר הזה דווקא נתניהו היה מעדיף שהשיחה תהיה קצרה יותר.
לא, גם השיחה עסקה גם בנושאים אחרים, נושאים ביטחוניים שעל הפרק. היחסים טובים, כחבר ועדת חוץ וביטחון, אני אומר לכם, שיתוף הפעולה עם ארצות הברית בנושאים המשמעותיים לנו נמשך בצורה טובה, אבל כן, יש ממשל ליברלי שמביע את עמדותיו. לגיטימי, לא פעם ראשונה, גם עם אובמה היה לנו אירועים כאלו ואחרים.
אבל אתה אומר, הם צריכים לכבד את ההחלטות של ישראל? אתה, זה פרפרזה על מה שאמר השר עמיחי שיקלי בזמנו, mind your own business?
לא, בפירוש לא. ידידים, חברים טובים, אבל לא חייבים להסכים על הכל כל הזמן. ובצורה מנומסת אפשר להבהיר את עמדתנו, גם להסביר, ואני עשיתי את זה, גם בפגישות עם השגריר כאן וגורמים אחרים בממשל, יש ממשלה חדשה, יש קואליציה חדשה, תכבדו את בחירת העם, אבל עושים את זה בצורה מכובדת.
בוא נדבר על מה שקורה כאן בישראל. היה ושופטי בג"ץ יפסלו חלקים או את כל הרפורמה המשפטית, איך צריכה להגיב הממשלה?
למה אתם אוהבים לשאול שאלות קשות? אני חושב...
הנזיפה במקומה.
מניין העוז, חבר הכנסת דנון, איך אתה מוצא את הכוחות מדי בוקר לעשות כל כך הרבה טוב?
אז אני אומר, אנחנו צריכים לפי דעתי, הדיון הזה הוא דיון היפותטי. אני באמת לא חושב שזה הולך לקרות. בעצם השיח הזה, אתה יודע, לצערנו היום השיח הוא מלבה, הוא של קצוות. וגם השאלה, הם יפסלו ואנחנו נעשה ככה, בית המשפט העליון לא יפסול את החקיקה הזאת, כי קודם כל זה נוגע לו, זה נגיעה אישית, ישירה, הם לא יכולים לפי דעתי להתערב בנושא כזה. שנית, מדובר בחוק יסוד. מעולם בית המשפט העליון לא פסל חוק יסוד במדינת ישראל.
כן, אבל בית המשפט כבר עוטט שהוא רואה בעצמו כמי שבמקרים חריגים יכול לפסול חוק יסוד. והשאלה היא מה יקרה אם האירוע הזה באמת יתרחש?
תראה, אז אני חושב כך, מעולם זה לא קרה שבית משפט פסל חוקי יסוד, וגם מעולם לא קרה שלא צייתו להוראות בית משפט במדינת ישראל. ולפי דעתי אנחנו נדבר בעוד מספר שבועות, ואנחנו נהיה באותו מקום.
מעולם לא חוקקה ממשלה חוק שקובע ששר יוכל להתמנות למרות שבג"ץ פסל את מינויו.
קרו דברים.
למשל, מעולם לא חוקק חוק נבצרות, כמו שעבר ממש עכשיו. מעולם לא...
אני חשבתי שאתם שואלים
שאלה קשה
לגבי הוועדה לבחירה שופטים. שם אני לא רואה התערבות של בג"ץ אפשרית. לגבי שאר הדברים שאתם מעלים... אם בית המשפט פוסל, זה חובר לכנסת, ויש פינפונג, אנחנו מעלים חוק נוסף, משנים, יהיה פה איזשהו...
לא, כי אמר שר המשפטים יריב לוין באופן מאוד ברור, אנחנו לא נכבד את פסיקת בגץ. אתה לא שם, אם אני מזהה נכון את הסאונד.
תראה, אני לא אוהב את הדיון הזה, אני חושב שזה דיון לא טוב, לא בריא, של איומים. וזה מה שקורה היום בחברה הישראלית, שכל צד בא ואומר, אני אשבור לך את הידיים, אני אשבור לך את הרגליים. זה לא נכון. אני חושב שבסופו של דבר בית המשפט מספיק חכם, נבון, להבין שהוא לא יכול לפתול חוק. אין פה שום עילה, כי שינינו את ההרכב של הוועדה לבחירת שופטים, הוצאנו את נציגי לשכת עורכי הדין, אז על זה פוסלים חקיקה של חוק יסוד של הכנסת.
לא, והלכתם על רוב אוטומטי של הקואליציה שיכולה למנות את
מי שני מינויים בקדנציה, מינוי כמעט אוטומטי בפועל.
אז אני אומר לכם שאני באופן אישי מאוכזב מהחקיקה הזאת, כי אם היינו הולכים לפשרה, אז מילא מתפשרים. אבל בהרכב של רוטמן שהוא הציג, המרוכח, זה לא מבטיח שום דבר. השופטים נשארים מאוד מעורבים בתהליך, בייחוד בבחירה של שופטים במחוזי ובשלום. השופטים בבחירת שופטי עליון, הם גם יהיו דומיננטיים ומשפיעים ומתואמים.
אתה חושב שרוטמן התרכך מדי?
אני חושב שבשביל פשרה היה צריך לשלם מחיר כבד. אבל מה שקרה פה, גם אין פשרה ויש באמת קרע בעם, וגם בסוף החוק הזה לא יוביל אותנו לאן שנרצה.
גם אכלו את הדגים.
נכון, ובדיוק כך, וגם נגורש מן העיר. לכן החוק הזה הוא חוק לדעתי צולע, הוא משפר את המצב
מהיום. אתה פוליטיקאי מיומן וותיק, זה יעבור?
בכנסת?
כן.
אם לא תהיה החלטה של ראש הממשלה אחרת, החוק הזה יעבור בתמיכה רחבה של הקואליציה.
מה? וראש הממשלה יתערב?
תראה, אין עוד הרבה זמן, אנחנו בלוחות זמנים של השבוע הקרוב.
האם לפני פסח כנסת ישראל הולכת לאשר בקריאה שנייה ושלישית את המתווה הזה של שמחה רוטמן לשינוי הוועדה למינוי שופטים?
נכון, להבוקר יום רביעי, שעה 9:14, התשובה היא כן.
כי בעצם מה שנתניהו מחליט, זה מה שקורה בפועל. אגב, מה בעצם אומרת שתיקתם של שורת בכירים בליכוד, ישראל כץ, ניר ברקת?
תראה, חלקם דיברו בישיבת סיעה סגורה, הביאו את עמדתם, חלקם הביאו את...
לכן שלחנו אותך לישיבה הזאת, מה הם אמרו?
אני אגיד לך באופן כללי, הביאו דאגתם, שאלו על התזמון אם אי אפשר לחכות, כן אפשר לחכות לאירוע הזה. גם אני אמרתי זאת, אם אנחנו הולכים על מתווה כזה, אולי כדאי, שהוא לא מתווה אידיאלי דרך אגב, אבל תראה מה קרה פה, גם הימין לא מרוצה, כי באמת אנחנו לא הובלנו את השינוי המהותי שהבטחנו, וגם השמאל לא מרוצה פה, במהלך הזה.
אני שואל עקיבא, האם אני מבין נכון את השאלה, האם ראוי שנבחרי ציבור, ישראל כץ, ניר ברקת, אלי כהן, אבי דיכטר, גילה גמליאל ואחרים, האם ראוי שהם לא מדברים? איפה הם? מה איתם?
אני לא הדובר שלהם.
נכון.
אני יכול
לדבר. ואתה גם מתראיין ואשריך.
אני יכול לדבר בעצמי. אני יכול להבין למה הם לא מדברים. כי כשאני מביע את עמדתי, אני מקבל תגובות. ורבנים מתקשרים אליי ואומרים לי למה כך ולמה אחרת. ואני מסביר. אי אפשר, בנושא כזה מהותי, אתה חייב לנקוט העמדות, לנסות להשפיע. לצערי...
אז מה, אתה חושב שהם פוחדים מתגובת הקהל?
ברגע שאתה מביע עמדה מסוימת, לא חשוב לאיזה כיוון, אתה יוצר איזשהו אנטגוניזם בצד השני, ואתה מאבד נקודות בצד השני. ולכן יש כאלו שבוחרים לשתוק. אני חושב שבנושא כל כך מהותי, שנוגע לליבת העשייה שלנו כחברי כנסת, אי אפשר לשתוק. Okay. כל חבר כנסת חייב להביע עמדה, להצביע, זה גם לדבר.
תגיד, מה עשית בביתו של רפי חיים קדושים, עבריין ממשפחת פשע מוכרת בהרצליה?
קודם כל, אני חייב להתנצל שהשנה לא הגעתי בפורים להילולה, כי היה לי אירוע משפחתי אחר.
מתי היית שם הפעם האחרונה?
אבל הייתי שם.
אני מקווה שקבלת...
הייתי באחד, אני חושב שזה היה בפסח. אבל אני חושב שהדיון הזה הוא דיון לא אגון, ואני אסביר. מדובר בעבריין לשעבר, שהשתקם לפני 20 שנה, חזר בתשובה, הקים משפחה, בנה בית כנסת, היום עוסק בחסד.
על בית הכנסת הזה, על גג בית הכנסת הזה, בנובמבר 2019, נמצאו רימונים מטעני חבלה ואקדחים.
יש חוק במדינת ישראל, יש תקנת השבים. מי שבאמת שילם את חובו לחברה וחזר לחיים נורמטיביים, לא צריך, אסור להזכיר לו את העבר שלו.
אבל לפני ארבע שנים כאמור נמצאו שם אמצעי לחימה.
כשאתם מביאים את אהוד אולמרט לאולפן, אתם לא שואלים אותו, ישבת במעשיהו, למה אתה עשית שם?
רגע, אז לא צריך, לא, אתה נגד להזכיר את זה שנמצאו בבית הכנסת שלו אקדחים, מטעני חבלה ורימונים, כי אהוד אולמרט מוזמן לאולפנים?
שום דבר מהדברים לא קשור אליו. אני מכיר אותו. זאת אומרת, אם לא הייתי מכיר אותו, הייתי אומר לכם, אני לא יודע, לא מתייחס, לא מכיר. אני מכיר אותו. אני יודע שהוא...
אז מה זה לא קשור אליו? זה אותו בית הכנסת שאתה אומר שהוא השתקם ובנה ועכשיו הוא חזר למוטב.
אז ב-20 שנה האחרונות הוגש נגדו שום כתב אישום, הוא לא נחקר בשום דבר, הוא לא מעורב בשום דבר שקשור לעולם הפשע, הוא עוסק בנושאים של דת ורבנים בהרצליה. עכשיו, לכן אני חושב שהעיסוק הזה היום, כי זה הגיע לשם יריב לוין, ואני גם הגעתי לפני שנה ועוד שרים מהליכוד, אז זה מעניין. אבל במהות, מי ששילם את חובו לחברה, חזר בתשובה, אני חושב שהעיסוק הזה הוא לא הגון ולא נכון, וגורמים עוול לא ולמשפחתו.
ממה האיש מתפרנס היום?
הוא איש עסקים. אני לא יודע באופן ספציפי מה הוא עובד, אבל הוא איש עסקים, והוא איש ציבור, ועוסק שם בהרבה דברים של חסר.
רגע, נגיד איש ציבור, כלומר פקד מאות אנשים לליכוד.
לא, אני חושב שהוא מתכוון להתמודד למועצת העיר בהרצליה, ואני מאמין גם שהוא ייבחר למועצת
העיר בהרצליה. לא, אבל כיום, לא, ממעשי חסד לא מתפרנסים, זה בהגדרה סותר, מתפרנסים.
אתם מוזמנים להתקשר, לראיין אותו דרך אגב.
לא, מה זה שאתה מכיר אותו, ממה האיש עושה כסף, היום?
הוא יודע לדבר היטב, תראיינו אותו, הוא יודע לכם על כל השאלות, ואני חושב שהשיח הזה, כי אם עכשיו הוא היה באמת מעורב בדברים פליליים, או לפני שנה או שנתיים, אבל לפני 20 שנה, ובן אדם בהחלט בחר להשתקם, אני חושב שה...
לא, אז מה זה אמצעי הלחימה האלה שנמצאו על הגג?
זה לא קשור אליו, למיטב ידיעתי.
אבל מה זה בית הכנסת שלו, בהרצליה.
הוא בנה בית כנסת, אבל אני חושב שאתם פה עושים עוול, ומנסים לקשור מישהו שישתקם לעולם הפשע, בשביל עניינים פוליטיים, כי היו שם חברי כנסת מן הליכוד.
אתה בתור חבר כנסת, בכיר בליכוד, לפני שאתה מבקר אצלו, מה אתה עושה כדי לוודא שהוא באמת זנח את דרך הפשע?
אז קודם כל אנחנו כנבחרי ציבור לא שולחים לפוליגרף כל מי שאנחנו נפגשים והולכים. אבל בהחלט אנחנו כן מכירים, שואלים, ושוב אני אומר, לא מדובר במישהו שבאופן אקראי נכנסנו, דרך אגב זה יכול לקרות, שאתה מגיע לאיזה אירוע, לאיזה ברית או חתונה, ואתה פתאום יושב בשולחן עם מישהו שאתה לא מכיר. קרו דברים כאלו בעולם, אבל זה לא האירוע. האירוע פה שמדובר באיש ציבור שהוא מוכר בהרצליה, הוא פעיל בעיר, הוא עוסק בשיקום נערים שנפלו לעולם הפשע, הוא מפעיל כל מיני ארגוני חסד.
את שאר המשפחה אתה מכיר?
אני מכיר את רעייתו.
את אבי קדושים ואת בנו רון אתה מכיר?
לא, אני הכרתי אותו ואת רעייתו.
אני רואה ידיעה פשוט מ-2018, אבי קדושים נעצר בחשד ששלח את בנו רון להציט את רכבו של קרוב משפחה שרוצים נגדם צו הרחקה. כלומר, להגדיר את המשפחה הזאת כמשפחת פשע זה גם מופרך?
אני חושב להגדיר אותו כעבריין זה דבר שהוא לא נכון, לא הגון, והוא פוגע בכל מי שהשתקם בחייו, ויש כאלו בקרבנו עשרות אלפים.
חבר הכנסת דני דנון, הליכוד, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה, יום טוב.
עקיבא לא רק מראיין, הוא גם עושה לנו את האיתורים המוזיקליים.
אני יכול לשיר,
שלום סטודמסקי, שלום, בוקר טוב.
טוב, אתה לא מצפה ממני לכאלה יכולות.
לא, תגיד הפרקסת ונסיים עם החיים.
אתה גם, גם אתה אחר כך התעוררת?
אני? לא, חביבי, יש לי שני ילדים, גם יש לך, גם, לא?
גם שניים, כן.
כן, אז מה השאלה?
מעניין, לא, זה לא, לא ילדים ו...
העלינו לשידור בתחילת שעה הקודמת את דני חלוץ. אמרנו לו שהוא מעט נשמע מנומנם, ואז הוא אמר לנו... אז אמרנו, אני שומע את התוכנית ומתנמנם.
עד עכשיו אנחנו פגועים.
חביבי, החיים בפנסיה תקציבית נראים אחרת לגמרי.
תגיד, שאול, מה מצב הכלכלה הישראלית נכון לבוקר זה?
תראה, זה תלוי את מי שואלים. אם שואלים את שר האוצר, הכלכלה שלנו מצב פנטסטי. סתם, הכלכלה שלנו מצב בסדר, כן? כאילו, החשש הוא מה קורה קדימה. הדבר היחידי שככה מתנגנד כרגע, ממש מילולית מתנמנת, זה שער דולר שקל, דיברנו על זה לכם עוד פעם אחת. חוץ מזה, הכל כרגע בהמתנה. מה שפשוט חוץ מזה קורה, זה ששר האוצר, סמוטריץ', א', מתעקש, אני לא יודע, או לטמון את הראש בחול, או להעמיד פנים, או שהוא ממש משכנע את עצמו שהצדק איתו, או אני לא יודע מה. אבל אתמול קורה אירוע מאוד מאוד, אתה יודע, אנחנו בחדשות משתמשים במילה דרמטי לפעמים... אתה יודע, קצת יותר מדי, אבל אתמול באמת קרה משהו דרמטי. זאת אומרת, משרד האוצר הוציא, לא באופן רשמי אגב, שתי אזהרות כלכליות חריפות, לגבי מה שאולי עלול לקרות לכלכלה הישראלית, אם הממשלה תמשיך במהלכים שלה במערכת המשפט, כשכל התזה שלהם, של משרד האוצר עצמו, של הפקידים של סמוטריץ', מתבססת לא על מה שקורה בחובות ומפגינים, מתבססת על אזהרות בפועל, של חברות דירוג האשראי הבינלאומיות, שכבר הוציאו כרטיסים צהובים לממשלה ואמרו, תקשיבו, אם תמשיכו ככה, סיכוי סביר שאנחנו נוריד לכם את הדירוג. לא כי קראנו כותרת בוויינט, זה נראה לנו, אלא כי אנחנו מסתכלים על מה שאתם עושים, ואנחנו יודעים לנתח את זה כלכלית, וראינו איך זה עבד במדינות אחרות בעולם.
אבל נגיד, עם כל הצמרת הכלכלית, הייתה משתכנעת מעמדתו של סמוטריץ'. שר האוצר, והייתה אומרת, יש כאן תוכנית לחיזוק הדמוקרטיה, ואנחנו הרי בעד חיזוק הדמוקרטיה כולנו.
כן.
האם זה לא להערכתך היה משפיע גם על העמדות של הכלכלנים מעבר לים?
הכלכלנים מעבר לים, כשהם עושים את העבודה שלהם ומחליטים מה דירוג האשראי של מדינה כלשהי, כלומר, מה מידת הסיכון שאותה מדינה לא תחזיר את החובות שלה, הם לא רק קוראים כתבות בעיתון, והם לא רק מדברים עם כדי האוצר.
אבל הם גם? אבל הם גם?
חד משמעית גם.
כי פה אולי הנקודה.
עם בנק ישראל ועם האקדמיה ועם עם המגזר העסקי ועם תעשייה, וגם יודעים לעשות ניתוחים של עצמם, כי יש להם מודלים שזה מה שהם עושים, כי הם מנתחים לא מדינה אחת, הם מנתחים הרבה מדינות, ויש להם גם... זה זיכרון היסטורי וניסיון מחקרי ומה שאתה לא רוצה, ולכן אין פה איזה בן אדם אחד שמה שהוא אומר זה מה שקורה. אין שום ספק שכשפקידי משרד האוצר עצמם משמיעים אזהרה כזאת, אין שום ספק שהדבר הזה מתורגם לאנגלית ויש לו משקל גם בקרב האנשים שבסופו של דבר מחליטים על הדירוג. אבל הניסיון של שר האוצר להגיד חברים הכל בסדר, הוא אתה יודע, זה כמו הכלב ההוא שיושב ומסביב הכל נשרף וכאילו הכל בסדר. ויותר מזה, אתמול שר האוצר אחרי ש... שוב, הם לא פרסמו את הניירות האלה באופן רשמי, שזה מאוד מאוד מרגיז אותי, אני חושב שמשרד האוצר צריך לפרסם את הניירות האלה באופן רשמי, ולא רק ישיבה סגורה את שר האוצר ואחרי זה עיתונאים איך שמקבלים את זה ומוצאים. אבל אחרי כל האירוע הזה, שר האוצר בפייסבוק שלו כותב איזשהו פוסט מאוד 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 ארוך, והוא כותב שם איזשהו משפט שממש הרגיז אותי, אומר, גם אם נחווה רעידה קלה בטווח הקצר בכלכלה כתוצאה מקמפיין התבהלה השקרי, בלה בלה בלה, לאורך זמן הדברים התבהרו והתייצבו לטובה. שזה באמת, אני לא מצליח להבין את זה, כי אין פה שום קמפיין תבהלה, יש פה גופים בינלאומיים שמסתכלים עליך ואומרים, אדוני, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל יהיה מחיר למה שאתה עושה.
אבל מה שאומר סמוטריץ' הוא אחר, שאול. מה שסמוטריץ' אומר, זה שאנחנו לא יודעים באמת מה יהיה פה בעוד חודש או חודשיים, כי הוא אומר בואו נדבר על זה. כי אתמול הוא עשה מסיבת עיתונים ואמר בואו נעצב ביחד את מה שיהיה פה. ואז הוא אומר, אם מתנגדנו, מציירים את הקו הכי חריף והכי קיצוני, הם גורמים נזק כי זה לא באמת הקו שיהיה, ועכשיו אנחנו נשלם את המחירים שלו בלי שנגיע אליו.
תקשיב, אני לא פה שם פוליטי, קטונתי, אבל זה בלבול, לא רוצה להגיד מה. מה זאת אומרת? הממשלה הזאת אמרה מה היא הולכת לעשות. היא ציפתה אולי שבשיטת העז, הצד השני יקבץ את זה. הצד השני אמר, אנחנו לא משחקים במשחק הזה. ואז הממשלה נתקעה עם איזה רפורמה של שיטתה, עכשיו היא טוענת, זה too much. וואלה, מי ביקש מכם להביא את הדבר הזה? אבל אני שם את זה שנייה בצד.
לא, אז רגע, אני לוקח אותך, רגע, אני רוצה לקחת אותך לכלכלה.
זהו, אני רוצה להשלים את העניין הזה. כששר האוצר אומר, אולי נחווה רעידה קלה בכלכלה, יש, צריכים להיות, לדעתי, מיליוני ישראלים שצריכים להגיד לו, סליחה, אדוני, למה? מה קרה? תחזה אתה רעידה קלה בכלכלה שלך. אנחנו אנשים רגילים, יש לנו עסקים, אנחנו עובדים שכירים, אנחנו עושים כולה, אנחנו רוצים לחיות, לחיות את החיים שלנו. מה זה רעידה קלה בכלכלה? למה אנחנו צריכים לשלם ירידה ברמת החיים כי אתה התנהלת פוליטית לא נכון?
לא, אוקיי, אבל רגע, אני רוצה
להיות בעד רפורמות.
מה אתה מבנתי בכלל?
אני רוצה רגע שתסביר רגע, שאול, מבחינה כלכלית, מה בעצם האירוע? כלומר, מה על פי הניתוחים של הכלכלנית הראשית, של אגף התקציבים, מה הולך לקרות כאן על פי התחזיות הערכות שלהם?
אם התרחישים שלהם מתממשים, מה שקורה זה דבר כזה. הממשלה משלימה את הרפורמה שלה. אגב, לשאלתו של עקיבא, זה לא כל כך משנה, כי הם כותבים שם אם זה יהיה בשיטת הסלמי או הכל בבת אחת. אם הדירוג יורד, מה שקורה אחר כך זה התהליך הבא. במיידי.
ומתי לכאורה, רגע, מתי לכאורה הדירוג יורד?
אז נגיד, א', זה יכול לקרות any day, כן? אין איזשהו תאריך מחויבים, אנחנו כן יודעים שחברת דירוג נוספת, שלישית, S&P, אמורה במאי להוציא איזשהו משהו לגבי הכלכלה הישראלית, ושוב, האחרות יכולות לעשות any day, זה אין פה איזשהו תאריך מחייב. מה שיקרה, אם הדירוג אכן ירד, במיידי החוב שממשלת ישראל מגייסת בשביל לממן את הפעילות שלה, החוב הזה יתייקר, כלומר שתשלומי הריבית יקפצו. בכמה? אז משרד האוצר מצייר תרחישים, הם יכולים להתייקר ב-2 מיליארד שקלים, הם יכולים להתייקר ב-8 מיליארד שקלים. כל הכסף הזה מגיע מהמיסים שלנו, אני מדבר כל המספרים אליהם לשנה, כל שנה, מה שאומר שכל שקל שאנחנו משלמים במס, בקום שיחזור אלינו, בחינוך, בבריאות, בכבישים, בצהל, בלא חשוב מה, ילך לתשלומי ריבית, רק בגלל שפרמיית הסיכון שלנו התייקרה, זה דבר ראשון. דבר שני, לא רק רשומי החוב של הממשלה התייקרו, גם כל המגזר העסקי שהוא מגזר מהממשלה, כן, כל החברות הפרטיות שמגייסות חוב, וזה כולן, לכולן התייקרו החיים, מה שאומר שזה יתגלגל אלינו ביוקר המחיה. דבר נוסף, ודרך אגב, גם הריבית יצטרך לעלות, והמשכנתא תהיה יותר יקרה וכולי. דבר אחרון, הורדת דירוג היא איתות רע למשקיעים. היא איתות למשקיעים שאומר, תקשיבו, המדינה הזאת נהייתה מסוכנת יותר להשקעה. מי שחשוף לזה יותר מכל אחר, יותר מכל מגזר אחר, הוא מגזר ההייטק. ואז אם תהיה שם ירידה בהשקעה, ואנחנו רואים אותה כבר עכשיו דרך אגב, המשמעות היא עלייה באבטלה, לא רק במגזר ההייטק, אלא בכל המגזרים שעוטפים אותו, יש רבים כאלה, וירידה בתשלומי המסים, ושוב, פגיעה בשירותים הציבוריים שאנחנו מקבלים, זה התרחיש שהפקידים של משרד האוצר שמים על השולחן. וכששר האוצר אומר להם, חבר'ה, אבל איפה כל ההזדמנויות באירוע, אמרו לו, אדוני השר, אין כאלה.
אין. והכלכלנית הראשית ואגב התקציבים מיושרים בעניין הזה, שיש איזה ניואנסים בין הערכות שלהם?
לא, ניואנסים זה ברמה של האם אנחנו נפסיד 100 מיליארד שקל בשנה או 270 מיליארד שקל בשנה. זה הניואנס. אבל אף אחד לא חושב, אנחנו הולכים להרוויח מתקד.
שאול אמסטרדמסקי.
בן אדם אחד שחושב ככה, הוא שר האוצר ואומר, מקסימום רעידה קלה בכלכלה, זה באמת מרגיז אותי בצורה בלתי רגילה.
שאול, תודה רבה.
שלום.
טוב, מי זה? מה זה הכל הזה? עשית הכל שני עכשיו?
כן, כן, חשבתי בכל.
לא, אבל זה היה ממש בסולם.
אני מתאבל פה עם זוהר סדן בירושלים.
לא, זה קשור לאירוע, היכולות הווקליות שלך.
כן, כן. מתכונן לשידור האמיתי מחר.
אה, לא, אני חושב שאתה מתכונן לשידור האמיתי בעוד פחות מחודשיים.
אה, אתה מדבר על אירועי התשעה במאי.
כן. אז תעלה ותבוא, נועה קירל, נציגת ישראל באירוויזיון, ליברפול, 2023, לחצי הגמר. הראשון, יש לומר. כן. יובל כהן הוא העורך והבימאי הראשי של האירוויזיון, שהיה פה בארץ 2019, חבר הנהלת האירוויזיון מטעם איגוד השידור האירופי, מומחה גדול לתחרות, לכל מה שסביבה, מעליה, מתחתיה.
גילוי נאות, ידיד דבריה.
שלום, מר כהן.
שלום, שלום. מומחה גדול לתחרות, לא הייתי אומר, אבל מכיר אותה היטב.
אל תצטנע.
או שהוא רוצה להרחיק את עצמו מהתחרות. אולי זה לא יצטנע.
לא.
אולי הוא מתבייש.
לא, זה כיף לדבר על האירוויזיון בימים כאלה.
כן, איך היה אומר אורי אורבך, אל תעשה את עצמך כזה קטן, אתה לא כזה גדול. אבל אתה כן. ואנחנו ישבנו איתך בשנה שעברה בטורינו, וסרטטת בפנינו את המשך התרחישים. עכשיו, אנחנו מדברים אחרי שכל השירים לאירוויזיון פורסמו. אנחנו יודעים, כרגע זה על אימורים, פרגונים בעולם ויכולות ההופעה. ורבים שואלים אותנו, מה הסיכויים? ולא רבים יודעים, אבל אנחנו בדרך כלל שואלים אותך.
אוקיי. אז טוב, כמובן שאני לא אתן תשובה מוחלטת, אבל יש גם את טבלת האימורים שכולם מתמכרים אליה. אבל בוא נגיד שהאיום המרכזי של נועה השנה זה הסקנדינביות, ובראשם לורין, הזמרת השוודית שזכתה ב-2012 עם אופוריה, והיא חוזרת שוב באיזה נאמבר מושקע בטירוף, כמו שהשוודים יודעים לעשות. ויש לה הימורים שם גם מפינלנד ומנורווגיה, וזה עיקר התחרות. זה בכלל, חוץ מצ'אצ'ה, השיר של פינלנד, סליחה שאני יורד לכאלה דקויות, רוב התחרות בכלל זה גל פאוור מאוד חזק במקומות הראשונים. וגם כל האימורים שמתבססים עכשיו מתבססים על השירים. ההבדל בין נועה לנגיד לורין שהשוודית שממוקמת כרגע במקום הראשון, שאף אחד לא ראה את נועה איך היא מופיעה עם השיר הזה על הבמה, בעצם ראו קליפ שלה.
כן, אתה חושב שזה game changer? כלומר, יש שם גם צריך להגיד, סוף השיר, הסוף של יוניקרון זה מה, זה חצי דקה של
ריקוד.
אין שיר? ויש ריקוד, ואת הריקוד בעצם, מה יהיה על הבמה, אנחנו בעצם לא יודעים.
נכון. בכלל, מה יהיה על הבמה, לא אומרים, וכרגע זה רק הקליפ, זה מה שיש.
כן.
ולהגיע בצורה כזאת מסתורית, זה תמיד הרבה יותר מעניין. כן, הופעה על הבמה יכולה להיות game changer, בייחוד במיקום שלה. זה לא שהיא ממוקמת לא בחמשת הגדולים, היא כל הזמן כן. בסוג של חמשת הגדולים.
כן, כרגע היא מקום חמישי, אני מסתכל על הטבלה, שוודיה... השוודיה אבל בפער ענק, כלומר לורין, סיכויי הזכייה שלה על פי אתרי האימורים היא 39%, לעומת נועה עם 4%. עד כמה הטבלאות האלה בדרך כלל מנבות ניצחון?
הטבלאות האלה מנבות יותר ניצחון שזה מגיע להופעות עצמם. אני מסכים איתך שההפרש הוא גדול, בסוף אני מאמין שהקרב כן שנועה תהיה בשלושת הגדולים, לנצח זה דבר לא פשוט באירוויזיון, זה לא כזה פשוט, ואני חושב שזה גם יהיה מורכב השנה. תמיד אומרים אנטישמים, 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 אבל זה לא קשור רק לאנטישמים, זה באמת הסיקור של ישראל בעולם עכשיו, הוא לא עוד בלשון המתה.
אבל זה קשור אבל?
זה משחק תפקיד?
אני חושב שהפעם זה כן משחק תפקיד. גם בגלל שנכנסים שם כל מיני עניינים של זכויות להט"ב, ואני מוצא את עצמי באירופה עם כל מיני אנשים ששואלים עם איך מתייחסים אלינו וכאלה.
וואלה.
אז והם כן מרכיב משפיע בתחרות הזאת. וגם אני חושב שהשנה זה סדר גודל אחר של היחס השלילי על ישראל בעולם. וזה כן ישפיע.
כי כשנת הברזילה ניצחה לפני 5 שנים, היינו בתקופה מדינית מאוד סוערת.
נכון.
גם כאן בישראל. אז רגשתי קצת שהוכח שזה לא באמת קשור עם העולם בעדנו או נגדנו, שזה באמת עניין של שיר חזק, וגם עניין של סיפור. נטע ברזילה עם טוי הייתה בשיא תקופת מיטו. והשאלה אם יש לנו סיפור פה, עם יוניקורן.
אני חושב שאת הסיפור אתה גם בונה. ואני חושב שהצוות של נועה יודע לבנות את הסיפור, נכון? יש משהו בייחודיות של נטע שהיא עולה לבמה, וגם הצוות של נועה מודע לזה ועובד על זה.
מה מנצח אירוויזיונים?
מה מנצח אירוויזיון? אני חושב שהאירוויזיון השתנה נורא בשנים האחרונות, ואתם מפרשנים אותו בשנים האחרונות, אז אתם מכירים את זה ויודעים כבר שמה שעובד עכשיו זה פשוט שירים טובים. האירוויזיון הפך להיות באמת מקום שיוצאים ממנו להיטים גדולים. שנה שעברה יצא איזה להיט מטורף בכלל מארמניה, שלא הגיע בכלל לעשרת הגדולים.
רוזלין, כמובן.
אסף שרלי אותו כל הזמן. סנאפ הגיע למקום ה-20 בתחרות, ונהיה אחר כך, אחרי שהסתיימה התחרות, נהיה להיט טיק טוק משוגע. אני זוכר, טסתי, ולא זוכר אפילו במה, באיזה חברת תעופה שפשוט השמיע את השיר הזה בלופים, ברגע לפני המראה.
אתה אומר פה גם את אחד הדברים ששינו את האירוויזיון, זה הטיק טוק, שהפך את השירים של האירוויזיון ללעיתים מטורפים. יש אגב פה ושם ביקורת על איגוד השידור האירופאי, שהוא הולך עם טיק טוק, ויש מדינות שלא כל כך שמחות על זה.
כי זה סיני.
אבל כן, ובכלל, התחרות מאוד שינתה את המקום שלה, וגם המדינות מתחילות להבין את זה. למשל, אנגליה, ששנים הייתה נותנת לציבור לבחור, מה שקורה הוא שאנשים כל הזמן אומרים, זה שיר אירוויזיוני, זה לא שיר אירוויזיוני, כבר בשנים האחרונות אין את המושג הזה שיר אירוויזיוני.
כן, כשמאנסקין זכו, זה היה השיר הכי רחוק, זו פעם ראשונה שהגענו לאשכרה לנסוע לטורינו אז, לא, לפני זה, כשפעם ראשונה התעסקנו, עקיבא ואני, בלפרשן את האירוויזיון, נחשפתי לשיר הזה, אמרתי, זה אירוויזיון? ככה הדבר הזה נשמע? זה היה השיר הכי רוקיסטי, הכי רחוק מה שמדמיינים כשחושבים על שיר אירוויזיון.
נכון, והבעיה למשל שהאנגלים הבינו, זה שהם נתנו לציבור הבריטי לבחור את השירים בשנים האחרונות, והם הגיעו למקומות האחרונים, ואז ששאלו את האנשים, למה אתם מצביעים דווקא לשירים האלה, הם אמרו, אנחנו מצביעים כי זה שיר אירוויזיוני, ומה שהבריטים עושים בשנה שעברה, הם פשוט בוחרים בעצמם.
זה כמו שיחת הכלכלה שלנו, שהציפיות קובעות את המציאות, במקום שפשוט המציאות תקבע והשירים הטובים ינצחו.
במקום ההזדמנויות.
לגמרי.
טוב, יפה, איך אתה
נערך? וזה אירוויזיון של ה-BBC, שזה לא פחות מעניין.
כן.
אז הם לקחו את הצוות שעשה את המשחקים האולימפיים, שכולנו זוכרים איזה עבודה מדהימה הם עשו.
ואיך זה עובד השילוב הזה? הרי נזכיר, אוקראינה זכתה בשנה שעברה, אוקראינה הייתה אמורה להיערך אלמלא המלחמה, ועכשיו זה אמור להיות מין שיתוף פעולה כזה, זה בליברפול, באנגליה, אבל שיתוף פעולה בריטי-אוקראיני. איך
כן,
זה עובד?
הם עושים את האירוויזיון בשם אוקראינה, המיתוג הוא כזה, חלקו אוקראיני, יש אחת המנחות היא אוקראינית, וזה לא הולך להיות משהו שיתעסק במלחמה ודיפרסינג וזה, זה יהיה מאוד כזה, הם רוצים לקחת את זה לפן, וכן לעורר השראה, ולנסות למסור שם המסרים, ולבי-בי-סי זה אתגר מטורף, כי שבוע לפני זה יש להם גם את ההכתרה של צ'ארלס.
מה זה הכתרת מלך?
מי זה? מי זה? איזה מדינה הוא מייצג שם באירוויזיון?
לא ברור, לא ברור.
צ'ארלס, אוקיי.
מוזר, אם אתה אומר. בסדר, יובל כהן, העורך והבימאי הראשי של אירוויזיון 2019, חבר הנהלת האירוויזיון מטעם איגוד השידור האירופי, תודה רבה, בהצלחה לכולנו.
ואולי גם של אירוויזיון 24, מי יודע?
יש עובדות מדברות, אין. אסף פוזלוב, כתבנו בדרום, שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה קרה?
כיפת ברזל הופעלה באזור מועצת אשכול בדרום המועצה, אזור הגבול עם עזה. ככל הנראה בוצע יירוט של כטב"ם, של כלי טייס לא מאויש ככל הנראה חדר מעזה. זה מה שאנחנו יודעים כרגע, ההפעלה הזאת של הכיפה, היירוט שאכן קרה, וכאמור, ככל הנראה מדובר ביירוט של כלי טייס.
פוזלוב, תודה רבה.
תודה רבה. תודה.
עומר בן רובי, שלום.
שלום, שלום. בוקר טוב אסף, בוקר טוב עקיבא בירושלים.
אהלן, אהלן.
היום השמעת בכורה בינלאומית לשיר חדש ראשון של המוזיקאית והשדרנית לבנת בן חמו. את לבנת הכרנו בגלץ ובגלגלץ, עורכת ושדרנית כישרונית ובולטת, בוגרת אולפנה, שהייתה לקריינית הדתייה הראשונה בגלי צהל. בהתחלה בכלל לא ידענו שם שהיא זמרת, אני מודה. במהלך השנים היא עסקה ברדיו בקידום של מוזיקה מזרחית ומוזיקה יהודית ושירת נשים. עכשיו היא החליטה לקפוץ בעצמה למים ולהוציא אלבום. באלבום היא חוזרת הביתה לאשדוד, שם היא גרה היום ושם גם נולדה וגדלה. היא מביאה את הסיפור המשפחתי שלה ואת עצמה באופן חשוף ואמיץ ומאוד מוזיקלי. יש שם נשיות ומסורתיות, מזרחיות ויהדות והרבה נשמה. השיר הראשון שיוצא, אמי כואבת לי. לבנת כתבה את המילים, מורן דוד הלחינה, ערן גולדברג הפיק. והנה השיר בהשמעת בחורה עולמית.
וואו.
וגם הקליפ, בכאן 11. תזכרו איפה שמעתם וראיתם את זה.
רק העובדות מדברות, חביבי.
בפעם הראשונה, לבנת בנך המוחדש.
תודה, ברובי.
השנים שלי בורחות דרך פתחי חלונות ועוד מעט גופי כמל אף אחד לא ירצה לראות או לקרוא בכותרות או לכתוב את החיים שלי אם היא כואבת לי וגם אני לעצמי כי לא שרשרת החמצות היו פה
יפה! עקיבא, אהבת?
מאוד, אני משוחד, אבל אהבתי מאוד.
לבנת בן חמו, אמי כואבת לי.
מורן דוד,
שיר חדש. בן רובי, תודה רבה. עקיבא.
כן.
הגיע העת לתת דברי הסיכום שלך.
כל הדברים הטובים.
תובנות, מחשבות.
איך לימדתי ידידתי נלי פורטדו, כל הדברים הטובים מגיעים לסיום.
יפה. מי ערך? אתה רוצה לתת קרדיטים?
איתמר דרוקמן וגלי יוזביץ' ערכו, נדב רוזנצוויג הפיק, קרן בר ואמיר שמואלי עמלו על העניין הטכני, אהוד כהן על מוקד התנועה, מחר ב-8:05.
מה?
אותה שעה, אותו מקום.
רינה מצליח ועקיבא נוביק.
ממש כך.
עקיבא, תודה רבה.
אסף ליברמן, תודה. שבת שלום.
להתראות.